וזה בעצם יפתור לפחות את הבעיה של הכיבוש של כל העם שיהיה שותף בכיבוש כל הארץ. ואכן, כפי שאמרנו קודם, 40 אלף חלוצי צבא השתתפו בעניין. לא בהכרח שכל אותם 40 אלף שיצאו בהתחלה הם אלה שהיו לאורך כל הדרך. יש סבירות מסוימת שעשו איזו רוטציה, כדי שלא ייווצר מצב שחלק נשארים רק בפיקוד העורף וחלק כל הזמן בחזית. אבל שוב, זה לא מוכח, זה לא כתוב, אבל ברור שהמספרים או הנפח הזה של 40 אלף שהיו בעבר הירדן המערבי ושהיו שותפים בקרב, בין אם היו אותם 40 אלף או שהם התחלפו, אבל היו החלק הזה, והשאר יפתחו את העורף של אותם מרחבים שהזכרנו קודם. בעצם התפקיד שלהם מסתיים ברגע שהמלחמות נגמרו, וברגע שכל שבט וכולם כולל הלווים יודעים להיכן הם צריכים ללכת, אין להם סיבה יותר להישאר. הם לא צריכים להמתין עד שאחרון השבטים או אחרון האנשים מכל השבטים שהיו בגלגל ילך ליד. יש כאלה שהלכו יותר מהר, כפי שכבר ראינו, יש כאלה שלקח להם יותר זמן לפנות את אותו מרכז קליטה בגלגל, אבל בסופו של יום הם כתפקיד של שותפים בכיבוש הארץ וליצור תנאים עד הנחלת הארץ, החלק הזה התמלא. ולכן פרק כף ב' בעצם אומר להם, אז יקרא יהושע לראובני ולגדי ולחצי מטה המנשה, ויאמר להם, אתם שמרתם את כל אשר ציווה אתכם משה עבד השם, ותשמעו בקולי לכל אשר ציוויתי אתכם, לא עזבתם את אחיכם זה ימים רבים עד היום הזה, ושמרתם את משמרת מצוות השם אלוהיכם. במילים אחרות, קיימתם את החוזה כרחו וכלשונו, ובעצם תפקידכם הסתיים. אין שום סיבה שלא תשובו חזרה אל משפחותיכם ואל שבטיכם. ואתה הניח השם אלוהיכם לאחיכם, אלה שעזרתם להם פה במלחמה, כאשר דיבר להם, ואתה פנו ולכו לכם לאוהליכם, אל ארץ אחוזתכם, אשר נתן לכם משה, עבד השם בעבר הירדן. פה הוא מזהיר אותם בעזרה מאוד מאוד חשובה, שהיא תהיה מאוד משמעותית להמשך, רק שמרו מאוד לעשות את המצווה ואת התורה אשר ציווה אתכם משה עבד השם, להווה את השם אלוקיכם וללכת בכל דרכיו, לשמור מצוותיו ולדבקה בו, לעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם. ובכן רבותיי, הם עוברים את הירדן, הם עוברים לירדן המזרחי, והם מתרחקים מן המקום אשר יבחר השם. הבעיה הזאת היא בעיה כללית של כל השבטים. אם במדבר כולם היו זמינים למקום אשר יבחר השם, דהיינו למשכן במקרה הזה, ולהנהגה הרוחנית שהייתה פעם משה ואהרון, עכשיו זה יהושע ואלעזר, ובהמשך מנהיגים אחרים שיבואו, הולכים רחוק. עכשיו זה לא רק המרחק הגיאוגרפי, כי יכול להיות שמאזור דן בצפון או נפתלי, המרחק לשילו יותר גדול קילומטרים מאשר האזורים של ראובן שסמוכים נניח לירדן, ליריחו. אבל יש משהו שקשור לטופוגרפיה, לגיאוגרפיה. כאשר יש חיץ טופוגרפי, יש ירדן שלא ייבקע עוד פעם מחדש, ויש לרדת את ההרים התלולים האלה ולטפס עוד פעם, זה לא ללכת, אני יודע, על איזושהי דרך כזו או אחרת, יחסית פחות אתגרית בחלק המערבי. לכן זה לא רק המרחק הגיאוגרפי, זה הרבה פעמים הקושי הפיזי, והוא בעצם עלול ליצור חיץ בין שבטי עבר הירדן ובין ההוויה הלאומית והרוחנית של האומה בכללותה. מעבר לכך, אל תשכחו לרגע אחד שאנשים הללו הם רואי צון, וכרואי צון בכל מקום שהם רואי צון אין להם איזשהו בסיס קבוע של ישיבה לאורך זמן, הם הולכים ממקום למקום, יש בהם סוג של נוודות. וכפי שאנחנו יודעים בספר דברי הימים בפרקי הכתוב מטר, שהם הגיעו בשלבים מסוימים עד נהר פרט אפילו עם הצון שלהם. זאת אומרת, החיים הללו בנוודות כבר יוצר קושי אובייקטיבי, בלי קשר למרחק הגיאוגרפי מהמרכז הרוחני. היכולת להשפיע על מסגרת נוודית היא יותר קשה, היא באופן טבעי יותר מושפעת או פחות מקבלת חיזוקים, כי היא נעה ממקום למקום. כל הדברים האלו יחד יוצרים סכנה, שתלך ותגבר, כפי שעוד נדבר על כך בספר שופטים. במידה רבה הפרקים הללו שחותמים את ספר יהושע, כ' ב', כ' ג' וכ' ד', מדעים היות שאנחנו ניתן בהם. זאת אומרת, עם כל ההירואיקה של תקופת הכניסה לארץ וכיבוש הארץ וההתיישבות, הרי היא יוצרת מצבים חדשים שצריכים להיות ערים להם, שקודם הם לא היו כל כך דומיננטיים, וצריך לתת להם מענה ולהיות ער להם, כי אחרת המצב החדש שייווצר עלול ליצור קושי רוחני של ריחוק מן ההשפעה הרוחנית, הנושא של חוסר האחדות הלאומית, כל אחד חי בקצה שלו, בפינה שלו, יש חשש לכל מיני תופעות שעד עכשיו לא היינו כל כך ערים להם. אל תשכחו עוד דבר, הם גרים בפריפריה, ובפריפריה הזאת יש עמים אחרים, עמים זרים, שישפיעו עליהם גם כן. כך שלא רק יש פה ריחוק מן המקום, מה שנבחר השם, לא רק שיש פה איזו חוליה חלשה יותר באחדות הלאומית, יש פה השפעה חיצונית שהם יותר קרובים אליה, והיא השפעה של עמים שגרים בפריפריה שלהם, במעטפת שלהם, והם במידה רבה יכולים יותר להיות מושפעים גם מן הנושא של עבודה זרה. אני אגיד פה איזה משהו שכרגע הוא לא רלוונטי ברצף של האירועים, אבל במבט היסטורי ארוך שהיה בהמשך, השבטים הראשונים שגלו מן הארץ, שהאשורים הגלו עוד לפני החורבן הכללי של מלכות ישראל, היו שבטי עבר הירדן המזרחי. אותם הגלו ראשונה. ודבר הזה נעוץ גם בגלל העובדה שהם היו פחות מגובשים, פחות יחד, וגם ההשפעה הרוחנית השלילית שהייתה עליהם גם היא עשתה את שלה. כבר רמזה יש לעניין הזה בשאלה המפורסמת שבנושא שנגענו בו בשיעור שעבר, הפיזור של ערי המקלט. מדוע לשניים וחצי שבטים יש שלוש ערי המקלט, ואילו לעוד תשע וחצי שבטים יש גם שלוש ערי מקלט? איפה הפרופורציה? אז נכון שברמת הפשט זה פשוט פיזור מבחינת מרחקים מהקצוות הגיאוגרפיים של הארץ, וכך כתוב גם בספר דברים, ושילשת את גבול ארצך. אבל יש פה גם משהו, כפי שהגמרא במסכת מכות ששואלת את השאלה עונה על זה, דנפיש רוצחים, דהיינו שבעבר הירדן המזרחי יש יותר רוצחים. מה, האקלים של עבר הירדן המזרחי יוצר מוטיבציה יותר גדולה לרציחה? לאו דווקא. אבל כשהרמה המוסרית לא כל כך עוצמתית, אדם נבד, אדם יותר נתקל כנבד בכל מיני מציאות של אין שלטון ואין, והפקר כזה, עולם של הפקר, ובאיזשהו מקום השכנות עם העמים שמצאים במעטפת שהם גם נבדים ובוזזים. בקיצור, הסיטואציות של אחיזה בחרב והאופציה שם להגיע מהר יותר לשפיכות דמים, פשוט מבחינת האווירה, האופי והניתוק וכו' וכו', עושים את שלהם. כך שבאיזשהו מקום יש צורך חשוב מאוד להדגיש בפניהם את הנושא הזה של חיזוק הצד הרוחני. ואכן, לאחר כל אלה בפרק כ"ב בפסוק ו', ויברכם יהושע וישלחם וילכו אל אוהליהם. עכשיו הכתוב מספר לנו עוד נתון מעניין. פסוק ז', ולחצי שבט המנשה נתן משה בבשן, ולחציו נתן יהושע עם אחיהם בעבר הירדן ימה, וגם כי שלחם יהושע אל אוהליהם ויברכם. ויאמר עליהם לאמור, בנכסים רבים שובו אל אוהליכם, ובמקנה רב מאוד, בכסף ובזהב ובנחושת ובברזל ובסלמות הרבה מאוד, חילקו שלל אויביכם עם אחיכם. והשאלה באמת, למה הכוונה? הדבר לדעתי הוא פשוט מאוד. אנחנו מכירים את הכלל הידוע שהשלל שייך ללוחמים. עכשיו, מי שלחם זה אותם 40 אלף שהיו פה, אבל כידוע גם אלה שנשארו במה שקראתי פיקוד העורף, ותפקידם היה חשוב להבטח במשך שנות המלחמה את כל הרכוש ואת המשפחות ואת המרחבים הגיאוגרפיים שנכבשו בזמנו עוד על ידי משה, על ידי צבא ישראל מסיחון ואוג, הם עשו גם עבודה חשובה. נכון שהם לא היו בפרונט של הקרבות בתקופה של המלחמות בעבר הירדן המערבי, אבל היה להם תפקיד חשוב, זה חלק מהמאמץ המלחמתי. ועל כן, כפי שאומר דוד, כחלק היורד במלחמה וכחלק היושב על הכלים, יחדיו יחלוקו. ולכן כשיהושע נותן שלל ללוחמים שהולכים הביתה, אז הוא אומר להם, חבר'ה, מה שאני נותן לכם את השלל, את השלל הזה תחלקו עם אחיכם. איזה אחיכם? אותם 80,000, כן, דיבנו הרי של 40,000, חצו את הירדן ולחמו, אותם אלה שנשארו בעורף, אותם אלה שמילאו תפקידים חשובים בארצם ולא באו איתכם כאן למלחמה, גם להם מגיע שלל. ואומנם את הכיבוש הזה הם לא השתתפו בו, אבל הם היו חוליה חשובה שאפשרה לכם להיות שותפים בכיבוש שלנו, ולכן אתם מתבקשים לחלק את השלל שאתם קיבלתם כאן עם אחיכם הלוחמים, לא אחיכם בני המשפחות, אחיכם הלוחמים שנותרו שם בתפקידי צבא חשובים, ותתחלקו איתם עם השלל. ואכן בפרק כ"ב בפסוק ט', וישובו וילכו בני ראובן ובני גד וחצי שבט המנשה מעת בני ישראל משילו אשר בארץ כנען ללכת אל ארץ הגלעד, אל ארץ אחוזתם אשר נוחזו בה על פי השם ביד משה. עוד לפני שאנחנו הולכים לחוליה הבאה, אני חייב לכם תשובה לשאלה שעלתה בזמנו ואמר שעוד נטפל בה. הרי מי שיזם את כל הבקשה לנחול בעבר הירדן המזרחי הוא בני ראובן ובני גד, גם ההסכם נקרא הסכם בני גד ובני ראובן, הם היו היוזמים. והשאלה היא איך שבט מנשה או חצי שבט המנשה בכלל נכנס לכל הסיפור הזה. לכאורה הם לא היו בין המבקשים, ומי או איך הם מוצאים את עצמם לפתע, קודם כל חצי שבט פה חצי שבט שם, ובית מה פתאום דווקא הם קיבלו את התפקיד הזה. אני חושב, זה לא כתוב בפירוש, אבל נראה לי שהדבר הזה נעוץ במה שהסברנו קודם. תראו, הסכנה לשבר בין החלק המזרחי של אלה שגרים בעבר הירדן לבין אלה שגרים במערב הירדן הוא גדול מאוד. וכדי לחזק את הקשר בין שני האגפים הללו, משה הוסיף מלבד כל החיזוקים הרוחניים שגם יהושע אומר להם, הוא הוסיף לזה משהו מאוד מאוד פשוט. הוא לקח שבט גדול, שבט שגם מצד העובדה שהוא צריך לקבל פי שניים, כפי שכבר הזכרנו, כבחור לנחלה של יוסף, הוא מקבל שטח עצום גם במערב וגם במזרח. אז הוא לקח את השבט הזה ופיצל אותו, וההנחה היא שקרובי משפחה בדרגת אותו שבט יש להם עניין גדול יותר לשמר את הקשר הפנימי בין שני חלקי השבט. בין שני שבטים שונים הסיכוי לסדק ולשבר גדול יותר. אבל כשאתה לוקח מאותו שבט ואתה שם חלק פה וחלק שם, הם יכולים לשמש איזה בריח תיכון שיחבר את שני חלקי הירדן לכלל יחד מסוים. וייתכן מאוד שהסיבה שהוא לקח את שבט מנשה, שצריך, כפי שכבר אמרתי קודם, לקבל פי שניים, והוא קיבל באמת מרחב גדול, אז הוא לקח אותם שישמשו מעין בריח כזה, מעין חלק מחבר בין החלק שנמצא במזרח לחלק שנמצא במערב, ודרכו אם תרצו החיבור של כל המזרח עם כל המערב יהיה יותר משמעותי. אז כנראה, או יש סיכוי להסביר כך את המעשה הזה שנעשה ואת החלוקה הזאת. והנה,
מנשה היה
שבט אחד, וחלק אותו משה לשניים, חלק נחלו בעבר הירדן המערבי וחלק נחלו בעבר הירדן המזרחי. פרק כ"ב פסוק ט', ופה אנחנו מוצאים תפנית מעניינת. וישובו וילכו בני ראובן ובני גד וחצי שבט המנשה מעת בני ישראל משילו, ששם כנראה נערך טקס הפרידה והתודה לאלה שליוו את ישראל כפי שהם התחייבו, והם שולחים אותם בארץ כנען ללכת אל ארץ הגלעד, אל ארץ אחוזתם אשר נוחזו בה על פי השם ביד משה. ואז גם הם פתאום לפתע מבינים את המשמעות של המרחק הגיאוגרפי, את החיץ הזה, והם ככה מתחילים להיות מודאגים. ויבואו אל גלילות הירדן אשר בארץ כנען, דיינו כשלפני שהם חוצים את הירדן הם מגיעים למה שאנחנו קוראים היום בקעת הירדן. ויבנו בני ראובן ובני גד וחצי שבט המנשה שם מזבח על הירדן, מזבח גדול למראה. הדגש הוא למראה, אבל את זה לא הבינו בשלב הראשון שאר השבטים. והעובדה שהם בונים לעצמם איזה מזבח שבמבט נשאון נראה איזה מזבח אלטרנטיבי לזה שקיים בשילו, והדבר הזה מיד מקפיץ את החושים של אלה שנותרו בעבר הירדן המערבי. ואכן הכתוב מספר לנו, וישמעו בני ישראל לאמור, הנה בנו בני ראובן ובני גד וחצי שבט המנשה את המזבח אל מול ארץ כנען, אל גלילות הירדן, אל עבר בני ישראל. והם עשו פה מעשה שנראה כביכול פילוג רוחני, כביכול הם עושים לעצמם מקום אלטרנטיבי, במקום שיהיה מקום אחד שכולם יעבדו בו, הנה הם כביסו לעצמם איזה משהו אלטרנטיבי למשכן, ואולי מתחיל פה הפילוג שאנחנו כל כך חוששים ממנו. ואז הם שומעים על כך בפסוק י"ב, ויקהלו כל הדת בני ישראל שילה לעלות עליהם לצבא. יש פה איזה מין תחושה של מרד, של פיצול, והדבר הזה לא על דעת כן הוסכם שהם יגורו בירדן המזרחי. בכל מקרה הדבר הזה הדליק נורה אדומה, והם מתארגנים, והם אפילו מוכנים לצאת ללכת איתם למלחמה, עולים עם צבא. אלא שלפני שעונשים צריך לברר, צריך לראות מה בדיוק העובדות, הם מתבססים על שמועות, ושמועות זה לא מספיק בשביל לעשות מעשים בכלל, ודאי מעשים קשים של מלחמה בפרט. ועל כן הם שולחים משלחת ברור, ובפסוק י' ג' וישלחו בני ישראל אל בני ראובן ובני גד ולחצי שבט המנשה אל ארץ הגלעד את פנחס בן אלעזר הכהן. זה בחור שכבר יש לו ניסיון של ברור, ויודעים שהבחור הזה לא פחדן, ואם צריך להרוג את נשיא בית אב לשימוני, את זמרי בן סלו, אז הוא לא עושה לו הנחות בגלל מעמדו הנכבד. זה איש אמת שיברר את הדברים בצורה נוקבת, והוא יושב ראש המשלחת. ועשרה נשיאים עמו, נשיא אחד לבית אב לכל מטות ישראל. דהיינו, הם שמו עכשיו גם חצי מן השם הערב, שלח נשיא, ככה קיבלנו עשרה, אחרת היינו רק תשעה. בכל אופן, ואיש ראש בית אבותם אמא לאלפי ישראל. האנשים האלה הם ראשי אלפי, זה משפחות, כן? משפחות בני ישראל. הם הראשים, המנהיגים. ויבואו אל בני ראובן ולבני גד ולחצי שבט המנשה אל ארץ הגלעד, וידברו איתם לאמור, כה אמרו כל עדת השם, מה המעל הזה אשר מעלתם באלוהי ישראל לשוב היום אחרי השם, בבנותיכם לכם מזבח למרודכם היום באשם. המעט לנו את אבון פאור אשר לא התהרנו ממנו עד היום הזה, במעורבות שלנו עם עמי עבר הירדן, רק הגענו לפה. מה אתם רוצים לפתוח לנו עכשיו נורמות של פירוט של עבודה זרה? ויהי הנגב בעדת השם, בעקבות פרשת פאור. זה קרה פה באזור הזה של הירדן. ואתם תשובו היום אחרי השם, ויהי אתם תמרדו היום באשם, ומחר אל כל עדת ישראל יהיה יקצוף. במילים אחרות, מה שאתם תעשו לא נוגע רק לכם, זה בעצם פגם באומה כולה, והעונש יהיה על כולם. הם הוסיפו פה מבט מאוד חשוב שהוא מהותי מבחינת כל התובנה שלנו. ואך אם טמאה ארץ אחוזתכם. למה הם יכולים לחשוב שארצם טמאה, שהיא חשובה פחות מארץ ישראל המערבית? כי לא רק בגלל המשכן, אלא הארץ שהם גרים בה זאת ארץ אשר נתן משה. והקדוש ברוך הוא מלכתחילה התכוון וכולם יגיעו בשלב הראשון לירדן המערבי, ארץ אשר נתן השם. ואתן, אם יש לכם איזו תחושה של פחיתות ערך, בבקשה, עוד לא מאוחר, גם עכשיו עברו לכם אל ארץ אחוזת השם אשר שכן שם משכן השם, ויחזו בתוכנו, ובהשם אל תמרודו, ואותנו אל תמרודו בבנותיכם לכם מזבח מבלדי מזבח השם אלוהים. כן, אל תעשו לכם מערכת נפרדת, אל תתפצלו, אחדות העם הוא ערך חשוב ביותר. הלא אחן בן זרח מעל בעל בחרם, ועל כל עדת ישראל היה קצף, הוא איש אחד לא גבה בעוונו. זאת אומרת, אתם אל תגידו טוב אנחנו דואגים לעצמנו וזהו, ומה זה לא עסק שלכם. כן עסק שלנו, יש ערבות הדדית, יש אחריות, וכשיש גם בעם ישראל, אז הרבה פעמים עם ישראל כולו נושא באחריות, ואנחנו לא יכולים להסלים ולהסכים עם מציאות כזו. ואז כשומעים את הדברים הללו, הנה הם עונים ויענו בני ראובן ובני גד וחצי שבט המנשה, וידברו את ראשי אלפי המשפחות, ראשי המשפחות, השבטים של ישראל, אל אלוהים השם, אל אלוהים השם, הוא יודע, וישראל הוא ידע, אם במרד ואם במעל בהשם, אל תושענו היום הזה, לבנות לנו מזבח לשוב מאחרי השם? הרי לא זאת הייתה הכוונה, ואם לעלות עליו עולה ומנחה, ואם לעשות עליו זבחי שלמים, הרי לא בנינו את המזבח הזה כדי להקריב בו קורבנות, לא התכוונו לרגע אחד להציב אלטרנטיבה למזבח במשכן השם בשילו. לא זאת הייתה הכוונה. אם באמת זה היה כך, השם הוא יבקש, באמת ראוי שהשם יענוש אותנו. ואם לא מדאגה מדבר עשינו את זאת למור, מחר יאמרו בניכם לבנינו למור, מה לכם ולהשם אלוהי ישראל, וגבול נתן השם בינינו וביניכם בני ראובן ובני גד את הירדן, אין לכם חלק בהשם, והשביתו בניכם את בנינו לבלתי ירוא את השם. במילים אחרות, מה הייתה הדאגה שכננה בליבנו לפני שחצינו את הירדן חזרה בתום שלב המלחמות? הדאגה שלנו הייתה שמה כל אחד יבנה את חייו במרחבו שלו, ובאמת הסכנה של הפילוג כתוצאה מן הריחוק הגיאוגרפי, כתוצאה מן החיץ הטופוגרפי של בקעת הירדן והירדן, ייצרו שני עמים. וכדי לא לתת אופציה כזאת, וכדי שלא בעוד אני יודע איקס שנים הצאצאים שלכם יגידו לצאצאים שלנו, וואלה מי מכיר אתכם? מאיפה באתם? מה לכם ולנו? ונאמר נעשה נא לנו לבנות את המזבח לא לעולה ולא לזבח, כי עד הוא בינינו ביניכם ובין דורותינו אחרינו לעבוד את עבודת השם לפניו בעולותינו ובזבחינו ובשלמנו, ולא יאמרו בניכם מחר לבנינו אין לכם חלק בשם. ונאמר והיה כי יאמרו אלינו ואל דורותינו מחר, ואמרנו ראו את תבנית מזבח השם אשר הוא עשו אבותינו יד בתום המלחמות שהיו שותפים איתכם בכיבוש הארץ. אנחנו עם אחד, ואת זה הקמנו לא לעולה לא לזבח, כי עד הוא בינינו וביניכם. זאת מעין אנדרטה כזאת, זה מעין איזה סמל שהקמנו קרוב לגבול כדי לבטא שבעצם אין גבול. הגבול הפיזי שקיים והוא קיים איננו בא לבטל את הזיקה הרוחנית בין שני חלקי הירדן. ואנחנו עם אחד, חלילה לנו ממנו למרות בהשם ולשוב היום אחרי השם לבנות מזבח לעולה למנחה ולזבח מלבד מזבח השם אלוהינו אשר לפני משכנו. כן, הם באמת אומרים דברים ברורים, דברים של טעם, אבל לא יעזור כלום, מבין השיטים עולה הבעיה. אז נכון, איך אומרים, את הבעיה הזאת פתרנו, הפעם התברר שאין פה בעיה, אבל עצם הצורך ליצור את המזבח הזה, את הסמל הזה, משקף מציאות בעייתית. וזאת בעצם המציאות שכל כך הדאיגה את משה רבנו, שלא סס לעניין הזה. אז נכון, וישמע פנחס הכהן ונשיא העדה וראשי אלפי ישראל אשר איתו את הדברים אשר דיברו ראובן ובני גד ובני מנשה, ויטב ביניהם. ואמר פנחס בן אלעזר הכהן אל בני ראובן ובני גד ובני מנשה, היום ידענו כי בתוכנו השם, אשר לא מעלתם בהשם המעל הזה, אז הצלתם את בני ישראל יד השם. וישב פנחס בן אלעזר הכהן והנשיאים את בני ראובן ואת בני גד מארץ הגלעד אל ארץ כנען אל בני ישראל, והם כמשלחת ברור מדווחים לשולחיהם על תוצאות הבירור, וישיבו אותם דבר. ויתב הדבר בעיני בני ישראל, ויברכו אלוהים בני ישראל ולא אמרו לא תעליהם לצבא, כפי שהם חשבו באבא אמינה, אם הבירור יהיה לא טוב יסתיים בתוצאות לא טובות, אז הם נמנעו מלעלות עליהם לצבא לשחט את הארץ אשר בני ראובן ובני גד יושבים בה. ויקראו בני ראובן ובני גד למזבח, עד קראו לו, זה ממקרא קצר, כי עד הוא בנותינו כי השם האלוקים. מוריי ורבותיי, אז איך אומרים, אנחנו מאחורי הבעיה הזאת, והיא נפטרה, והבירור חסך מלחמת אחים, אבל כמעט הגענו למלחמת אחים, על בסיס נתק גיאוגרפי, על בסיס ריחוק גיאוגרפי, על בסיס חולשה רוחנית, חולשה לאומית, שיכולה לנבוע מהפיזור ומן הריחוק. אני כבר אוסיף עכשיו שזהו איתות ראשון לסכנות שמרחפות על העם שיתפזר לחלקי הארץ השונים, והוא מרחף והוא יבוא לידי ביטוי לאורך כל תקופת השופטים. הריחוק הגיאוגרפי, חוסר השלטון המרכזי, הצורך להתמודד על הזהות הרוחנית מול כל מיני מיעוטים כנעניים שהקיפו אותם, כל אלה בעצם יצרו את השבר הגדול של תקופת השופטים. והפרשה הזאת שנגמרה בכי טוב בעצם מאותתת על הקושי שגלום, שקיים, והבעיה כרגע לא פורצת על השטח, על פני השטח, אבל התנאים לפריצת הבעיה הזאת קיימים והם לא נעלמו. וזה דבר שחשוב להבין. יש פה עוד משהו. תראו, זה לא רק הריחוק הגיאוגרפי, שחלק מאותם שבטים התרחקו טרם עת, כי התוכנית המקורית, כפי שאמרתי, הייתה שכולם יחצו את הירדן, כולם יגרו בעבר הירדן המערבי, ובתוצאה מכך, אז לא יהיו הריחוקים והניתוקים כל כך קשים. אבל זה לא רק זה. תבינו שאילו עוד 2.5 שבטים היו יושבים בתוך המרחב של עבר הירדן המערבי, אז הנוכחות היהודית הישראלית בתוך השטח הזה הייתה יותר מסיבית. והדבר הזה היה מסייע לאותם אזורים שבהם יש צורך להמשיך להוריש את אותם מובלעות כנעניות שנותרו, שכבר הזכרנו אותם גם בקשר להתנחלות. ככל שהשטח גדול יותר וכמות היהודים בשטח קטנה יותר, היכולת להתמודד עם בעיות דמוגרפיות, עם בעיות של ביסוס של היהודים במרחב הזה, קשות יותר. ועל כן, 2.5 השבטים הללו, אילו היו בעבר הירדן המערבי, לא רק שהם היו פותרים לעצמם את הבעיה של הריחוק הגיאוגרפי, הם היו מסייעים לאנשים שכן חצו את הירדן להתמודד עם מה שיש פה. תמיד אני אומר, הרבה מדברים על כמות היהודים ביהודה ושומרון, שיש פה מעט מידה יהודים לעומת, אני יודע, הערבים שיש פה. אז זה נכון שתמיד השאלה מה 100%, אם אני בודק כמות היהודים בעולם, אז אנחנו פרומיל, אני יודע כמה, לא יודע כמה אנחנו בתוך המיליארדים שמסתובבים בגלובוס. אם לוקחים את 100% במזרח התיכון, מצבנו עגום גם כן. השאלה מה 100%? 100% זה עיריית ירושלים, 100% זה ארץ ישראל המערבית, זה יהודה ושומרון. תמיד השאלה מה 100% שבתוכו אתה עושה את הסטטיסטיקה. אבל, ופה אבל חשוב, אין מה לעשות, אילו היה לנו עוד 3 מיליון יהודים בתוך יהודה ושומרון או בתוך ארץ ישראל המערבית, מצבנו עם הגליל ועם הנגב ועם כל הבעיות הדמוגרפיות והפוליטיות וכו' וכו', היה בוודאי יותר טוב לאין ארוך. עכשיו, זה נכון שכשהמדינה קמה היו פה בסך הכל 600 אלף יהודים, ולקח זמן שאנחנו היום מגיעים לסדר גודל של 6 מיליון יהודים כאן. ובהחליט ספק, אם היינו פה עוד 3 מיליון יהודים, אז הרבה מאוד נושאים והרבה מאוד בעיות היו יותר קלות, היו יותר פשוטות. ואין ספק שככל שהאיזון הדמוגרפי בכל תא שטח שהוא, הוא לא לטובת עם ישראל כאן, אז זה בוודאי פחות טוב. זה נכון היום, זה נכון לא פחות באותה עת. ולכן 2.5 השבטים, שבגלל סיבות, הייתי אומר, של ביזנס ושל פרוספריטי, של רכוש, ברחו לעבר הירדן המזרחי. באיזשהו מקום, אולי לעצמם הם עשו אופציות כלכליות טובות יותר, אבל הם החלישו בגדול גם את עצמם וגם את האחיזה הכוללת של עם ישראל בארץ ישראל המערבית. ואני בכוונה מדגיש את הנקודה הזו, כי זאת נקודה שתבוא לידי ביטוי שוב ושוב אחר כך בספר שופטים, אבל עוד לפני ספר שופטים, בשני הפרקים הבאים. שני הפרקים הבאים הם בעצם פרקי הפרידה של יהושע מעם ישראל. יהושע נמצא בסוף הדרך, הוא גומר את התפקיד שלו לכבוש את הארץ ולהנחיל אותה, והוא כבר, כפי שאנחנו יודעים, זקן. גם כשהוא כבר הגיע הוא כבר לא היה צעיר, והוא בסוף הספר הולך לעולמו בגיל 110, והוא מרגיש כנראה שהוא נמצא בסוף הדרך, והוא כמו גם משה רבינו נושא נאומי סיכום, כמו שיעקב אבינו לפני מותו נתן נאום סיכום, כמו ששמואל בסוף הקדנציה שלו עשה נאום סיכום, כמו שדוד בסוף הקדנציה שלו עשה נאום סיכום. התופעה הזאת שמנהיגים שעושים נאומי סיכום בסוף תקופת ההנהגה שלהם, תופעה מוכרת. וגם פה אנחנו יכולים למצוא בפרקים כ"ג וכ"ד את נאומי הסיכום של יהושע. שני נאומי סיכום, כאשר ביחס לראשון הכתוב לא אומר איכן הוא היה, באיזה מקום גיאוגרפי הוא התרחש, והוא כנראה מופנה בעיקר, לפי מה שאנחנו רואים תכף נראה בכותרות, למנהיגים. זה לא הייתה שיחה עם כלל האומה, זאת הייתה שיחה עם ציבור מצומצם יותר של המנהיגים, של הנשיאים, של האנשים בעלי התפקידים החשובים בעם. זהו המעגל של פרק כ"ג. המעגל של פרק כ"ד יהיה רחב יותר, וזה כתוב כבר אומר בפתיחת הפרק בפסוק א', פרק כ"ד פסוק א', ויאסוף יהושע את כל שבטי ישראל שכמה. ואנחנו כבר מכירים את התשתית של שכם, היינו שם כבר בטקס בפרק ח', בסוף פרק ח', טקס הברכה והכללה, חציים בהר גריזים, חציים בהר עיבל. התשתית והטקס שם שאוספים את כל העם, אפשר לדבר איתו, יש שם טופוגרפיה טובה, יש שם אמפיתיאטרון טבעי מצוין, כבר יש מנוסים בטכניקה הזו, והוא אוסף את כולם לדבר איתם שם. אז כפי שאמרתי, יש פה שני נאומי סיכום. נאום סיכום ראשון מתבצע ברמת המנהיגים, מצומצם יותר, פורום יותר מצומצם. הנאום השני מתבצע בנוכחות כל העם, והוא מתבצע בשכם, זה כתוב בפירוש ביחס לנאום הראשון, איננו יודעים איפה הוא היה. בואו נקרא את שני הנאומים ונראה מה מציק ליהושע, וממה הוא חושש, ומה הם הדגשים שהוא מחזק לקראת התקופה שאחראים אותו. פרק כ"ג פסוק א', וימי מימים רבים אחרי אשר הניח השם לישראל מכל אויביהם מסביב. במובן הזה שיש כרגע שקט, לא שכל הדברים נפטרו, לא שכל הבעיות הסתיימו כפי שכבר היינו קודם, הן קיימות הלאה, אבל הן דורשות פטפול, אבל כרגע יש שקט, האזור לא סוער. ויהושע זקן בא בימים. אז אחרי הכיבוש ואחרי ההתנחלות, וכן, לקראת סוף הקדנציה של יהושע, ויקרא יהושע לכל ישראל, לא ממש לכל העם, אלא לזקניו, לרשיו, לשופטיו, לשוטריו, היינו בעלי התפקידים. ויאמר עליהם, אני זקנתי באתי בימים, אתם ראיתם את כל אשר עשה השם אלוהיכם לכל הגויים האלה מפניכם, כי השם אלוהיכם הוא הנלחם לכם. ראו, הפלתי לכם את הגויים הנשארים האלה בין החלה לשבטיכם מן הירדן, וכל הגויים אשר הכרעתי והים הגדול עד לים הגדול מבוא השמש, והשם אלוהיכם הוא יעטפם מפניכם והוריש אותם מלפניכם. דיינו, יש עדיין מה לעשות בנושא הזה, העבודה לא נגמרה. וירשתם את ארצם כאשר דיבר השם אלוהיכם לכם. עכשיו הדגש הוא, וחזקתם מאוד לשמור ולעשות את כל הכתוב בספר תורת משה, לבלתי סור ממנו ימין ושמאל. ומה הדגש הוא? לבלתי בו בגויים האלה הנשארים האלה איתכם, ושם אלוהיהם לא תזכירו ולא תשביעו, תשאבו ולא תעבדו ולא תשתחוו להם. תהיינו, החשש הוא מנישואי תערובת, החשש הוא מהתבוללות, החשש הוא מאימוץ תרבות של עבודה זרה. כי אם בהשם אלוהיכם תדבקו כאשר עשיתם עד היום הזה, ויורש השם מפניכם גויים גדולים ועצומים, ואתם לא עמד איש בפניכם עד היום הזה, איש אחד מכם ירדוף א', כי השם אלוהיכם הוא הנלחם לכם כאשר דיבר לכם. ובאמת עד עכשיו הכל עבד, התוכניות, לא היה מצב שהיה אזור שיהושע תקף שהוא לא ניצח. הוא ניצח, הוא לא טיפל בכל המקומות, יש מקומות שהוא נמנע מלהיכנס איתם לאימות שהוא ראה שכרגע התנאים לא בשלו, אבל הוא הצליח לעשות עבודה נרחבת. והוא שוב מסיר בפסוק י' א' בביטוי מיוחד, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, כן, לאהבה את השם אלוקיכם, כי אם שוב תשובו ודבקתם ביתר הגויים אלה הנשארים אלה איתכם, והתחתנתם בהם ובתם בהם והם בכם, ידוע תדעו כי לא יוסיף השם אלוהיכם להוריש את הגויים אלה מלפניכם. וסוף אני אומר, נישואי תערובת ואימוץ העבודה זרה מבטל את הייחוד שלכם, מבטל את הזכות שלכם לארץ הזאת, כי אם אתם כמוהם ומאמצים את תועבותיהם, אז אין סיבה שאתם תקבלו את הארץ והם יעטפו מפניכם. הם נדחו מפה בגלל מעשיהם המקולקלים, והארץ הקיעה אותם. אם אתם תאמצו את הנורמות שלהם, הארץ תקיא גם אתכם. והיו לכם לפח ולמוקש ולשוטט בצדכם ולצנינים בעיניכם עד עבודכם מעל האדמה הטובה הזאת אשר נתן לכם השם אלוהיכם. במילים אחרות, רבותיי, אתם יש לכם עכשיו תנאים מצוינים, אבל תראו מהמלכודת של הדבש שקיימת פה, כל הפיתויים של נישואי תערובת, כל הפיתויים. שוב רבותיי, הדברים האלה הם לא כאלה תיאורטיים עד עצם היום הזה. באירופה, בכל מדינות המערב, מה שקוראים, בארצות הברית, יש אנטישמיות, והיא עולה, ואנחנו בימים האלה מרגישים נחשול שלה. אבל בסופו של יום, המכה הגדולה שלנו זאת לא השמדה טוטלית, אנחנו לא חלילה בתקופת השואה. מה שאוכל אותנו בכל פה זה נישואי תערובת, ויודעים היטב שבארצות המערב נישואי התערובת הם מכה קשה ביותר ביחס להרבה משפחות טובות, כולל משפחות שלנו, שהרבה פעמים הם אצלנו פה בארץ ישראל יש תופעה של אנשים שמורידים כיפה, מה שקוראים, לא מקיימים מצוות. ההתבוללות היא פה באמת הרבה פחות דרמטית לעומת מה שיש בארצות המערב, אחוזים רבים, ויש מדינות שזה מגיע ל-70 ל-80 אחוז נישואי תערובת, וזה דברים מוכרים וידועים, וזה לא פשוט, וזה בעצם חיסול עצמי מדעת. זה חיסול עצמי מידה. והתופעה הזאת בעצם, כפי שהוא אומר פה, אתם תאבדו את עצמכם מעל התופעה הזאת. זה לא שהקדוש ברוך הוא יביא איזה רעידת אדמה, זה לא שצריך להיות קורח שיפתח האדמה ותבלע אותם. אתם במו התנהלותכם הם מתבוללים ונעלמים, כי זה עם זהותכם היהודית. ואכן, והנה אנוכי הולך היום בדרך כל הארץ, אני קרוב לסוף חיי, וידעתם בכל לבבכם ובכל לבשכם כי לא נפל דבר אחד מכל הדברים הטובים אשר דיבר השם עליכם, אלוהיכם עליכם, הכל באו לכם, לא נפל ממנו דבר אחד. דהיינו, יש לכם ניסיון. במשך 20 שנים האחרונות בערך ראיתם שכשאתם דבקים בתורה ובמצוות ובקדוש ברוך הוא, יש לכם סייעתא דשמיא. הקדוש ברוך הוא מסייע לכם בתחום הצבאי, הקדוש ברוך הוא מסייע לכם בתחום הכלכלי, אתם מצליחים. ברוך השם, מה שהספקתם לעשות זה דברים עצומים. אבל כל זה מותנה. והיה כאשר בא עליכם כל הדבר הטוב אשר דיבר השם אלוהיכם עליכם, כי הייתם דבקים בהשם, כן יביא השם עליכם את כל הדבר הרע, עד ישמידו אתכם מעל פני, מעל האדמה הטובה הזאת אשר נתן לכם השם אלוהיכם. בעובריכם את ברית השם אלוהיכם אשר ציווה אתכם, והלכתם ואתם אלוהים אחרים השתחוויתם להם, וחרף השם בכם. ומה היינו אומרים עכשיו בהמשך? בצרת השמיים, ועבדתם מהרה מעלה טובה אשר נתן לכם. אתם רואים, יש פה ממש ציטוט של פרשת והיה עם שמות. זאת אומרת, הברית מותנית והיא לא מונחת לנו בכיס. אנחנו, אין לנו תעודות ביטוח, ההתנהגות שלנו תקבע בסופו של דבר מה יקרה איתנו. ויהושע מדגיש את זה היטב היטב בשיחה עם המנהיגים, כדי להעביר את המסר הזה בצורה נחרצת, כי זו עכשיו הסכנה. אנחנו עברנו את תקופה ככה של היי, של עשייה, של כיבוש, של התנחלות, עכשיו אנחנו עומדים להיכנס לחיים של שגרה, שגרה אפורה, שבה יש סכנה גדולה מאוד לכל אותם תופעות של התבוללות, של עבודה זרה, של כל מיני דברים שקודם פחות היה לנו זמן ליפול בהם. עכשיו יש אופציה ליפול בכל אלה. חייבים לגלות עירנות, חייבים לגלות מודעות לסכנה הזו. הוא לא מסתפק בכך, אלא אוסף לשיחה כללית את העם כולו בשכם, כפי שאמרנו, פרק כ"ד, כפי שקראנו קודם, הוא קורא את כולם, ובסוף פסוק א' של פרק כ"ד, והתייצבו לפני האלוהים. הפירוש והתייצבו, בין אם הביאו לשם את ארון השם, בין אם אלוהים ניצב בעדת אל כשהאומה כולה מתכנסת השכינה איתם. בכל אופן יש פה איזה דיון עם יד על הלב ביחס לנאמנות לקדוש ברוך. ויאמר יהושע אל כל העם, כה אמר השם אלוהי ישראל, בעבר הנהר ישבו אבותיכם עולם, דרך אבי אברהם ואבי נחור. וכאן הוא מתחיל את ההיסטוריה מתחילת ההיסטוריה של האומה הישראלית. כשהוא דיבר עם המנהיגים בפרק הקודם, הוא דיבר רק על מה שקרה בדור האחרון, בתקופת הכניסה לארץ והישועות שהיה להם פה. אם העם הוא עושה סקירה היסטורית ארוכת טווח, המסקנות יהיה לה אותה מסקנות, שעם ישראל דבק בקדוש ברוך הוא מצליח, שהוא שובר את כללי המשחק הוא מוכה. אבל פה הוא מתחיל סקירה היסטורית, החל מאברהם אבינו, והיקח את אביכם את אברהם מעבר הנהר והולך אותו בכל ארץ כנען, והרבה את זהו, ויתן לו את יצחק, ויתן יצחק את יעקב ואת עשיו, ויתן לעשיו את הר סעיר לרשת אותו, ויעקב ובניו ירדו מצרים, וישלח את משה ואת אהרון ואגוף את מצרים כאשר עשיתי בקרבו, ואחר הוצאתי אתכם, הוציא את אבותיכם ממצרים, ותבואו הימה וירדפו מצרים אחרי אבותיכם ברכב פרשים ים סוף, ויצעקו אל השם ויעשה מעפל ביניכם ובין המצרים, ויבא עליהם את הים ויחסהו, ותראינה אליכם את אשר עשיתי במצרים, ותשבו במדבר ימים רבים, ואביא אתכם לארץ האמורי יושב בירדן, וילחמו אתכם ואתן אותם בידכם, ותרשו את ארצם ואשמידם מפניכם. ויקום בלק בן ציפור מלך מואב וילחם בישראל, וישלח ויקרא לבלעם בן באור לקלל אתכם, ולא אביתי לשמוע לבלעם, ויברך ברוך אתכם ואציל אתכם מידו. בקיצור, מה שהוא סוקר, סיבה של אירועים מתחילת ההיסטוריה בקצרה, הוא אומר, רבותיי, יש השגחה אלוקית מיוחדת על עם ישראל, החל מאבות האומה ולערך כל המסלול שהוא הולך. ותעברו את הירדן, ותבואו אל יריחו, וילחמו בכם בעלי יריחו, האמורי, הפריזי, הכנעני, החיתי, הגרגשי, החיבי, היבוסי, ויתן אותם בידכם. וישלח לפניכם את הצירה, ותגרש אותם מפניכם, שני מלכי האמורי, לא בחרבך ולא בקשתך, ויתן לכם ארץ אשר לא יגעת בה, וערים אשר לא בניתם, ותשבו בהם, כרמים וזיתים אשר לא נטעתם, אתם אוכלים. במילים אחרות, כל מה שהבטיח לנו בספר דברים, יש פה ציטוטים שתואמים את ההבטחות של ספר דברים ביחס לכניסה לארץ, ואתה יראו את השם ויבדו אותו בתמים ובאמת, והסירו את אלוהים אשר עבדו אבותיכם בעבר הנהר ובמצרים. זה המקור הראשון למה שגם יחזקאל יגיד אחרי כן בצורה יותר רחבה, שכשמני ישראל היו במצרים הם עבדו עבודה זרה. חזר אומרים את זה בעברית קלה, ממתת שערי תומה, ורק חמושים יצאו בני ישראל ממצרים ולא היו זוכאים לצאת. פה נאמר בפירוש פעם ראשונה שבמצרים הם החזיקו את אלוהי הנחר, ותתבדלו מזה. ואם רע ביניכם לעבוד את השם, בחרו להם היום את מי תעבודו, אם את אלוהים אשר עבדו אבותיכם אשר בעבר הנהר, ואם את אלוהי האמורי אשר אתם יושבים בארצם, ואנוכי וביתי נעבוד את השם. כן, הוא אומר, אתם צריכים היום להחליט לאן פניכם מועדות. ויען העם ויאמר, חלילה לנו מעזוב את השם לעבוד אלוהים אחרים. יש פה איזו הצגה שנייה של מה שקרה עם בני גד ובני ראובן. עכשיו, זה לא רק בני גד ובני ראובן, אלא זה העם כולו. וכן, כי השם אלוהינו הוא המלא אותנו ואת אבותינו מארץ מצרים מבית עבדים, ואשר עשה לנו את האותות הגדולות האלה, וישמרנו בכל הדרך אשר הלכנו ובאו בכל העמים אשר עברנו בקרבם, ויגרש השם את כל העמים ואת האמורי יושב ארץ מפנינו, גם אנחנו נעבוד את השם כי הוא אלוהינו. ויאמר יהושע אל העם, לא תוכלו לעבוד את השם, כי אלוהים קדושים הוא אלקנו, הוא לא יישא לפשעכם ולחטאותיכם. תהיינו, אתם חייבים להחליט על זה באופן נחרץ, אי אפשר פה לעשות זיגזג, אי אפשר פה לפסוח על שתי הסעיפים. כי אם תעזבו את השם ואתם אלוהי נחר, ושב והרע לכם וחילה אתכם אחרי אשר יטיב לכם. אמר העם אל יהושע, לא, כי את השם נעבוד. אמר יהושע אל העם, עדים אתם בכם, כי אתם בחרתם לכם את השם לעבוד אתו. ויאמרו עדים. ואתה הסירו את אלוהי הנחר אשר בקרבכם. משמע? שכבר התחילו התופעות האלה. ויעטו את לבבכם אל השם אלוהי ישראל. ויאמרו העם אל יהושע, את השם אלינו נעבוד, וקולו נשמע. ויכרות יהושע ברית לעם ביום ההוא. וישם לו חוק ומשפט בשכם. ויכתוב יהושע את הדברים האלה בספר תורת אלוהים, ויקח אבן גדולה ויקימה שם תחת האלה שבמקדש השם. ויאמר יהושע אל כל העם, הנה האבן הזאת תהיה בנו לעדה. עושה ברית, כוזאת, שם אבן שכותב אליה את הדברים, וכי שמע את כל אמרי השם אשר דיבר אלינו והייתה בכם לעדה, פן תכחשון באלוהיכם. וישלח יהושע את העם איש לנחלתו. כן, בעצם זה בעצם טקס הפרידה של יהושע מן העם ושל העם מיהושע. ויכריע הדברים האלה, לא זמן רב כנראה אחרי כן, וימות יהושע בן נון עבד השם בין 110 שנים. זה קצת מזכיר לנו את סוף ספר בראשית, שבו מת יוסף בן 110 שנים. זה קצת מזכיר לנו את סוף ספר דברים, שבו מת משה עבד השם, אמנם בן 120 שנה. אז בעצם באמת שני מעגלים נסגרים בסוף ספר יהושע. מעגל ספר בראשית, שבו פקוד יפקוד אלוהים אתכם ועליתם את עצמותיי מזה אתכם. הידיעה שמצרים היא לא תחנה סופית, הם עתידים לשוב אל הארץ. והתחנה של ספר דברים בסופו, שמשה ואהרון בגלל פרשת מי מריבה לא זכו לסגור את המעגל שמה שהם היו צריכים לעשות. פרשת השבוע שקראנו לפני כמה ימים, בסנה הקדוש ברוך הוא אמר למשה להביא את העם אל ארץ טובה ורחבה, אל ארץ שבעת עממים. הוא לא ביצע את זה בפועל, ומי שסגר את המעשה ויישם את המטרה אטומה היה יהושע. כך שבאמת ספר יהושע בסופו סוגר גם את מעגל ספר דברים שלא נסגר בעצם. ויקברו אותו בגבול נחלתו בתמנת צרח או חרס אשר בער אפרים מצפון להר געש. איזה הר געש יש שם? זאת שאלה. בכל אופן אנחנו יודעים שזה היום מול הכניסה לאריאל, שם תמנת חרס, זה המקום שנוהגים לזהות את תמנת צרח זו של מקום קוברת יהושע. ויעבוד את ישראל את יהושע את השם כל ימי יהושע וכל ימי הזקנים אשר הריחו ימים אחרי יהושע, אשר ידעו את כל מעשה השם אשר עשה את ישראל. ואת עצמות יוסף אשר העלו בני ישראל ממצרים קברו בשכם. את זה בטח עשו כבר מזמן כשרק כבשו את שכם, אבל הכתוב כבר מספר את הכל ביחד. בחלקת השדה אשר קנה יעקב מאת בני חמור אבי שכם במאה כסיתה, והיו לבני יוסף לנחלה. כבר הזכרתכם ששכם הייתה עיר בירה משותפת של אפרים ומנשה, ושם בתפר הזה שבין אפרים ומנשה קברו את יוסף, באותה חלקת שדה שיעקב קנה כשהוא הגיע לארץ חזרה מלבן, והוא קנה את המקום הזה על פליית שכם, והוא קונה את המקום ושם קבורת יוסף. ואכן הם קברו שם את יוסף, וגם זה כפי שאמרתי סוגר את מעגל ספר בראשית, שביקש בסוף ימיו שיעלו אותו לארץ ויקברו אותו. אז ביציאת מצרים ואת עצמות יוסף לקח משה אמו כי ישביע ישביע וכו' וכו', ובראשת פרשת בשלח והיא בשלח פרו את העם, אז משה לוקח את עצמות יוסף, והנה כאן בתום המסע הארוך הזה הם מוצאים את מקומם במקום שאליו כיוון וסימן יעקב אבינו. זה המקום שסמוך אליו נמכר יוסף, כי הוא הלך הלא אחיך רואים בשכם לך ישלחך אליהם, ומחזירים אותו לנקודת עקירה, המקום שממנו עקרו אותו, מחזירים אותו, וגם זאת סגירת מעגל. ואלעזר בן אהרון הכהן מת, ויקברו אותו בגבעת פנחס בנו אשר ניתן לו בהר אפרים. כן, בעצם יש סגירת מעגל. כל המנהיגים של הדור שהכניס את עם ישראל לארץ מסתלק מן העולם. יש פה אירוע מאוד טרגי, שבעצם לא מינו מנהיג כמו שמשה עשה בסוף ימיו, והותיר מנהיג חד משמעי ששמו יהושע, שיצר את הרצף השלטוני הכל כך חשוב. כאן מסיבות שעוד נדבר עליהם בשיעור הבא לא היה כדבר הזה, ובעצם לא נותרה מנהיגות חד משמעית שתהיה מסוגלת להוביל את העם. והוואקום המנהיגותי הזה שנוצר לאחר מות יהושע ואלעזר הכהן יצר את השבר הגדול של בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. זה נושא שנדבר איתו עליו בשבוע הבא כשנדבר על ספר שופטים. אבל אני רוצה לסיים עם משהו מאוד מעניין שגיליתי, ובינתיים לא מצאתי שמישהו עוד שם לב אליו מסיבות שלא ברורות לי. אבל תראו, אני פשוט לימדתי במקום אחד את ספר יהושע, במקום אחד לימדתי את ספר במדבר, אז לקראת סוף השנה עשיתי סיכומים של שני הספרים, ופתאום שמתי לב שמה שאמרתי בבוקר בסיכום ספר במדבר מאוד דומה למה שאמרתי בסיכום ספר יהושע. ואמרתי, וואו, תראו איזה יופי של דבר. אז בואו תראו יחד את זה, ובזה נסיים היום. אז תראו, באופן כללי, אנחנו יודעים שבספר במדבר, כן, תכף נראה פלוס דברים, זה בעצם סוף התורה, וסוף ההנהגה של יהושע. אנחנו מוצאים בהשוואה לספר
של משה.
של משה, אז זה מקביל ל, כן, נכון, מקביל למה שיש בספר יהושע. אז בואו נראה איך הדברים מתגלגלים. אז זה הולך ככה. זה הולך שבפרק למד ב' של ספר במדבר, יש לנו את ההסכם של בני גד ובני ראובן. הזכרתי את זה קודם. בספר יהושע בפרק א', יהושע מרענן את ההסכם הזה, ואומר, אתם תוציאו 40,000 חלוצי צבא לקראת העניין הזה. לאחר מכן, אנחנו יודעים שבפרק למד ג' בספר במדבר, אנחנו יודעים שיש לנו פה את גבולות הנחלה, כן? פלוס המנחילים, כן? מי ינחיל את הארץ, ואלה גבולות מסעי, ומי ינחיל את הארץ, יהושע, אלעזר והנשיאים. בפרק, מפרק ב' ועד פרק י' ב', אנחנו בעצם מדברים על המלחמות, כן? שעודים לנחול את הארץ, לכל מי שיובל את הארץ. לאחר מכן, בפרק למד ד', סליחה, טעות שלי, טעות שלי, הייתי. פרק למד ג', זה פרק למד ג', אבל פרק למד ספר במדבר זה מסעי, ויסעו מפה לשם, תסתכלו תראו, זה ויסעו מפה ויחנו שם. זאת בעצם מסעות המלחמה, מסעי, כן, המדבר, לעומת מסעי המלחמה, נכון? כל מסעי המלחמה של יהושע. בפרק למד ד', פה זה מה שאמרתי, כן, הנושא של גבולות הנחלה, כן, ואכן פרק למד ד', בספר במדבר זה גבולות הנחלה, ופה מפרק י"ג עד פרק י"ט זה נחלות השבטים שמממש את גבולות הנחלה שדובר בהם פה. רבותיי, פרק למד ה' של ספר במדבר עוסק בערי מקלט וערי ופלוס ערי נביאים. זה מופיע בפרק למד ה'. ראינו בשיעור הקודם שבפרקים כף וכף א', נכון? יש לנו גם כן בספר יהושע את ערי המקלט ואת ערי הלווים. לאחר מכן בפרק למד ו', יש לנו פה מה שאנחנו מכירים שם את הטענות של בנות צלופחד, שהן מתחילות לבחיין שאין להן נחלה מספיק וכו', נכון? ואז, כן, זה טענות על הנחלה, על הנחלות. באמת, בפרק ב' זה כל ההתדיינות, הפעם לא עם בנות צלופחד, אלא עם בני ראובן, גד וחצי מנשה, כן? ויכוח על הנחלה, הם מרוחקים, מה שלמדנו היום בתחילת השיעור הראשון של היום. לאחר מכן, פה מסתיים ספר במדבר, פה יש לנו את ספר דברים. ספר דברים כולו הוא נאומי הסיכום. ספר דברים נאומי הסיכום של משה, ואילו פרקים כף ג' וכף ד' הם נאומי הסיכום של מי? של יהושע. זאת אומרת, אתה יכול לראות ממש כיצד הרצף של סוף במדבר עם ספר דברים, ממש ברצף, נותן לנו את כל התוכנית של ספר יהושע. ובעצם מה שזה אומר, שיש לנו פה שני מעגלים. התוכנית המקורית הייתה שכל זה יקרה בהנהגתם של משה והארון. ואילו זכו ולא היה לנו פרשת מריבה וכל ההסתבכות, אז כל התוכנית הזאת הייתה לא רק מתוכננת על ידם, הייתה מתבצעת על ידם. כיוון שהם היו מנועים מלממש את התוכנית הזאת, כי הם היו מנועים מלחצות את הירדן, הרי כל התוכנית הזאת שנפרסה הועברה ליישום על ידי יהושע ואלעזר הכהן. כך שבמידה רבה אותו מאמר חז"ל שכבר הזכרתי אותו בשיעור הראשון בספר יהושע מתוך מסכת נדרים דף כ"ב, שאלמלא חטאו ישראל לא נתנו להם אלא חמישה חומשי תורה וספר יהושע בלבד. כי באמת בלי ספר יהושע התורה לא הסתיימה, זה לא הסתיים. אני יכול להגיד בווריאציה אחרת, אילולי חטאו משה ואהרון לא היה צריך את ספר יהושע, נכון? זאת אומרת שבאיזשהו מקום ספר יהושע עושה לנו סיבוב נוסף אוברול על מה שעשו ומה שהיו צריכים לעשות. כך שבאיזשהו מקום המבנה הזה, ואני חושב שזה פשוט יפה, בולט לעין לראות איך שני המעגלים האלה פשוט תואמים ונסגרים, והרעיון שמונח פה הוא הרעיון שאמרתי לכם בסוף השיעור, שבמידה רבה ספר יהושע סוגר את מעגלי התורה, ואילו באמת הפרקים האחרונים פה הם גם סוף של ספר יהושע וסיכום של ספר יהושע, אבל כפי שכבר רמזתי לכם יותר מפעם אחת, זהו מבוא לתקופת השופטים ולספר שופטים. כי הבעיות שעלו בשיעור שלנו היום בפרקים כ"ב, כ"ג וכ"ד, אז אולי לא התפוצצו לנו בפנים והצליחו איכשהו לעבור איתם, אבל הגחלים הלוחשות של התנאים שיצרו את הבעייתיות הזאת לא בטלו, וכיוון שכך הרי הבעיות הללו הולכים ומתגלגלים להם הלאה, וספר שופטים יהיה מלא מן הקשיים שסוף ספר יהושע סימן אותם. אז אנחנו סיימנו היום את הלימוד המשותף ביהושע, ובעזרת השם בשבוע הבא נתחיל לעסוק בספר שופטים, ואין שום סיבה בעולם שלא נסיים את ספר שופטים ככה עד היציאה לחופשת פסח בעזרת השם, ובעזרת השם אחרי פסח אנחנו נוכל להתקדם התקדמות משמעותית גם בספר שמואל א' בעזרת השם. אז יהיה לנו ככה איזה מהלך מסודר. להתראות.
תודה רבה.